שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במלחמת השחרור, חלק חמישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. מבצע קלשון. מבצע קלשון נועד להשתלטות על נקודות מפתח עם צאת הבריטים מהארץ ב-14 למאי 1948. התוכנית הייתה מתקפה בשלוש זרועות, ומכאן השם מבצע קלשון. 1. כיבוש שייח' ג'ראח, המושבה האמריקאית, ואדי ג'וז ובית ספר לשוטרים בצפון, וחיבור עם הר הצופים. 2. כיבוש תלביה, בקה, המושבה הגרמנית, המושבה היוונית אבו טור, לצורך חיבור בין מרכז ירושלים והשכונות הדרומיות, מקור חיים, תלפיות, ארנונה ורמת רחל. 3. כיבוש מתחם בווינגרד, מנזר רוטרדם, בנייני אימקה ומלון המלך דוד במרכז העיר, וכן כיבוש הר ציון וחבירה אל העיר העתיקה. בסך הכל רוב התוכניות הצליחו. מרכז העיר נתפס ללא קרב, גם שכונות הדרום נתפסו כאשר מחנה אלנבי ואבו טור דרשו מאמץ לא קטן. בית ספר לשוטרים ושייח' ג'ראח נתפסו על ידי כוח של הרצל. הר ציון נכבש על ידי הפלמ"ח הראל, אבל מגדל דוד לא נכבש, והחבירה בין כוחות הר ציון והרובע הייתה קצרה ולא תרמה בסופו של דבר להצלת הרובע, והוא נפל ב-28 למאי 1948. על הרוב היהודי במלחמת השחרור יש באתר מאמר נפרד. גם הניסיונות לכבוש את מוזיאון רוקפלר נכשלו. הר הצופים עמד בהפגזות קשות של הליגיון ועמד על סף נטישה, אבל בסופו של דבר הוסכם על פירוזו. ב-19 למאי חבר כוח הליגיון עם פעתי ירושלים והעיר העתיקה, וקרבות קשים התנהלו באזור נוטרדם, שייח' ג'ראח ושמואל הנביא, כאשר הקרב הקשה ביותר היה על הנוטרדם. בצפון הליגיון הגיע בכוח משוריין והשתלט על בית ספר לשוטרים ושייח' ג'ראח ונבלם במעבר מנדלבום. הקרב על מנזר נוטרדם. ב-14 למאי 1948 בשעה 10 עזבו הבריטים את המנזר, וכוח עיראקי עם המון אנשי כנופיות חדר לבניין ועסק בעיקר בביזה. כוח לחי בפיקודו של משולם מקובר פרץ למנזר וכבש אותו. למחרת בבוקר חזרו העיראקים בעזרת אש תותחים. אנשי הלחי נסוגו ונגרמו להם אבדות. זלמן מרד, מפקד גדוד מוריה, פקד על יצחק אלסנדרוביץ', שפיקד על מחלקת חיש לחדור לבניין, ובקרב הרואי נכבש לנוטרדם והכוחות העיראקים נסוגו. אלכסנדרוביץ' הומלץ לציון לשבח בעקבות קרב זה. יחידת משנה פרצה לבית חולים הצרפתי, שם נמצאו למעלה מ-100 פצועי אויב. ב-19 לחמישי נכנס הלגיון הערבי לירושלים וכוחותיו הגיעו למנזר. המשוריין הראשון נעצר על ידי לוחם עם רובה נונטט 20 מילימטר. הלוחמים השליחו בקבוקי מולוטוב מהגג והדליקו את המשוריין. התקפות חיר נוספות נעצרו על ידי לוחמינו. בהתקפה האחרונה הצליחו אנשי הלגיון לחדור לחצר המנזר, אבל הונסו בעזרת פגז דוידקה. הקרב האחרון החל ב-23 למאי, כאשר קדם לו ריכוך ירדני במשך יומיים. הירדנים הצליחו שוב לחדור לחצר, אבל שוב הונסו בעזרת הדוידקה. הבניין נשאר בצד הישראלי, כאשר חור גדול פעור בצידו הפונה אל העיר העתיקה. הקרב על רמת רחל. רמת רחל הגנה על ירושלים מדרום, ובעיקר לאחר נפילת גוש עציון. בזמן עזיבת הבריטים ב-15 למאי פונו הילדים, הנשים וכל מי שלא היה לוחם, ונשארו 80 אנשי קיבוץ. על ההרגשה שלאחר פינו הילדים מספר ישראל קופמן מתוך הספר ההגנה בירושלים. ציטוט: בצאת הילדים נחרדנו לראות את עצמנו דלי כוח וחסרי אחיזה. כל עוד היו הילדים והחברות עמנו, היה נדמה ולו רק למראית עין שכוחות, שכוחנו עמנו. החיים שקקו, צהלת הילדים והמנסרת בחצר התמזגה עם חיי המשק החי והצומח. החיים זרמו במסלולם הרגיל. אבל פתאום התרוקן המחנה והיה כמדבר, אבל ושומם. הבניינים התרוקנו, החדרים נעזבו, והכל התרכז בבית אחד. סוף ציטוט. ב-19 למאי הגיע גדוד מצרי עם 800 לוחמים ותותחים, אליהם הצטרפה פלוגה משוריינת של הלגיון הירדני. ב-21 למאי הקיבוץ הופגז קשות, ולמחרת התחדשה ההפגזה ביתר שאת. אל היישוב יצא מפקד ממונה, מנחם ריצ'מן, שנהרג בדרך, והכוח שהיה איתו נפגע. בשלב זה החלו לוחמים מן היישוב לברוח לכיוון תלפיות. הערבים חדרו ליישוב ואיתם כפריים שבאו לשם ביזה. עם ערב הגיעה תגבורת מגדוד מוריה וכבשה בחזרה את הקיבוץ. חברי הקיבוץ חזרו אליו וכוח מוריה עזב. למחרת, ב-23 למאי, שוב הופגז המקום ונכבש על ידי הערבים. באותו לילה שוב התארגן כוח מגדוד מוריה ואליו הצטרך כוח אצ"ל בין 50 לוחמים בפיקודו של יהודה לפידות וכבש את היישוב. ב-24 למאי נערכה ההתקפה הערבית הגדולה והחלק המזרחי של הקיבוץ נכבש. למחרת התחדשו ההתקפות הערביות שלא הצליחו לכבוש את כל הקיבוץ, ובלילה נכנסה לתמונה פלוגת פלמח שמוטטה את המערך הערבי, והקיבוץ נשאר בידי ישראל סופית. בסך הכל לכוחותינו היו 26 הרוגים ו-84 פצועים. מבצע מכבי נערך בין התאריכים 8 עד 18 למאי 1948 במטרה לפתוח את הדרך לירושלים, לאחר שהדרך נחסמה בגלל שחטיבת הראל נקראה לעבור לירושלים לצורך מבצע יבוסי. הכוחות היו חטיבת הראל וגדוד מחטיבת גבעתי, המפקד היה יצחק רבין. הכוחות התחילו בהשתלטות על משלטים מצידי הכביש, ובקרבות היו אבדות לשני הצדדים. בין השאר נכבש הכפר בית מחסיר וכן מוצבים באזור המסרק. באזור לטרון היו לחטיבת גבעתי 10 הרוגים. הוחלט גם להשתלט על מחנה המעצר בלטרון, וכשהבחינו הערבים בכך ירו על הכוח באש תותחים בעזרת הבריטים וכוחות הצלה עיראקיים. לכוחותינו היו 11 הרוגים והכוח נסוג. הקרבות בגזרת לטרון המשיכו. בין ה-15 עד ה-18 למאי הועברו כ-20 מסעיות והדרך שוב נחסמה. קרבות לטרון. מבצע מכבי הופסק וכוחות גבעתי הופנו דרומה לעבר הכוח המצרי. את מקומה של גבעתי תפסה חטיבה 7 שהוקמה בחיפזון בתחילת חודש מאי. היו בה שני גדודי חיר וגדוד משוריין בפיקודו של חיים לסקוב. מפקד החטיבה היה שלמה שמיר. לגדוד המשוריין היו 6 זחלמים נושאי מקלע. כלי רכב אזרחי או רכב קרבי משוריין המונע באמצעות 2 זחלים מאחור וזוג גלגלים בחזית להיגוי. ועוד 6 משוריינים בעלי צריח מסתובב תוצרת התעש, התעשייה הצבאית. חיילי החיר היו ברובם מעפילים ששחררו מחנות מעצר בקפריסין והיו בעלי רמת אימון ירודה. סגל הפיקוד שלהם היו אנשי הדרכה ותיקים של ההגנה. ברגע האחרון צורף אליהם גדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני, אנשים מבני הארץ בעלי כושר קרבי גבוה. מבצע בינון א' היה בלילה שבין ה-24 ל-25 למאי 48. מטרתו הייתה השתלטות על כביש לטרון שער הגיא כדי לפתוח את הכביש לירושלים. באזור היו כ-3,500 לוחמים ערביים סדירים ולא סדירים. המודיעין לא העריך את כמות הכוח הערבי ואיכותו, כלומר כוחות הליגיון. המבצע אמור היה להתחיל בלילה, אבל עיכובים שונים גרמו לו להיות ביום, כלומר במקום קרב לילה היה קרב יום. הכוחות הערבים חיכו לכוחות הישראלים, וברשותם כאמור היו גם תותחים שקדשו את הכוח המסתער. היו הרבה אבדות וההתקפה נשברה. בשעה 10 התקבלה הוראה בדבר נסיגה. לכוחותינו היו 85 הרוגים ונעדרים. מבצע בינון ב' גדוד אלכסנדרוני הוחלף בגדוד גבעתי, וכי מפקד מונה דוד מרקוס, המכונה מיקי סטון, שהיה קצין אג"ם בדיוויזיה האמריקאית במלחמת העולם השנייה. הוא מונה למפקדם של החטיבות עציוני הראל וחטיבה 7, והוענקה לו דרגת אלוף. סגנו היה יגאל אלון. במסגרת ההכנות למבצע נכבשו הכפרים ג'יז ובית סוסין. המבצע היה בלילה שבין ה-30 ל-31 למאי 48, וכקודמו היה רצוף שגיאות, ובעיקר שגיאות בשטח המודיעיני, שלא העריך נכון את כוחותיו ועוצמתו של האויב. ההתקפה נכשלה, כאשר לכוחות התוקפים 49 הרוגים. מבצע יורם, ניסיון שלישי לכבוש את לטרון ולפתוח את הדרך לירושלים. הוא נערך בלילה שבין ה-8 ל-9 ל-6 1948 על ידי גדוד 5 מחטיבת הראל וגדוד 3 מחטיבת יפתח. היא החטיבה הגלילית של הפלמ"ח. על אזור לטרון חלשו שני משלטים שכונו י"ג וי"ד. התוכנית הייתה שגדוד 5 יכבוט את משלחת י"ג וגדוד 3 יעבור דרכו ויכבוש את משלט י"ד. בגלל טעות בניווט התקיף גדוד 5 את משלט י"ד וכבש את חלקו ודיווח בטעות על כיבוש משלט י"ג. גדוד 3 בהתאם לתוכנית אמור היה לעבור דרך משלט י"ג שחשב שנכבש, אבל כשהתקרב ספג אש מהירדני ונסוג. גדוד 5 המשיך וכבש את משלט י"ד, אבל אז קיבל הוראה לסגת. לגדוד היו 14 הרוגים, ומבצע יורם למעשה נכשל, ולטרון נשארה בידי הירדנים עד למלחמת ששת הימים, והדרך לירושלים נשארה חסומה. דרך בורמה, ירושלים הזדקקה לציר אספקה באופן נואש, וכל המאמצים לכבוש את לטרון ששלטה על הציר לירושלים לא צלחו. הפתרון היה לסלול דרך עוקפת. הדרך נקראה דרך בורמה על שם הדרך שנפרצה במזרח אסיה בתקופת מלחמת העולם השנייה בידי צבאות ארצות הברית ובריטניה, שעקפה את האזור שבשליטת היפנים ושימשה להעברת אספקה לצבא סין. יש ויכוח לגבי המגלים של התוואי, יש טוענים שהיו אלה שלושה אנשי הגדוד השישי של חטיבת הראל, אריה טפר, יאיר מונדלק, שלמה בן שלום, שהיו חייבים להגיע לשפלה, ובלילה הלכו רגלית משורש לחולדה בדרך עוקפת ב-21 למאי. גרסה שנייה טוענת שהמגלים היו משה אשד ושני לחמים נוספים בליל ה-28 לחמישי. בליל ה-28 עד ה-29 לחמישי 48 יצאו 11 חברי פלמ"ח ואיתם שלמה שמיר מפקד חטיבה 7 וסיירי הפלמ"ח עמוס חורב וגבריאל רפופורט גברוש מחולדה כדי לבדוק את התוואי, מצב האווירות שלו ואפשרות להרחיבו כדי להעביר משאיות. באותו זמן יצא עוד צוות מכיוון השני ובראשו אליהו סלע רעננה, קצין המבצעים של פלמ"ח הראל. התברר שמתוך 10 קילומטר 8 אווירים לג'יפים, אבל קטע עלייה קשה של 2 קילומטר מבית סוסין אל הוואדי מתחתיו, בהפרש גבהים של 125 מטר, היווה בעיה. הוא מספר עמוס חורב מתוך ספר ההגנה בירושלים. ציטוט, יצאנו בלילה, הג'יפ שלנו התנהל באיטיות, כבוי פנסים, על משטחי סלעים האפלים, החליק וסובב גלגליו. מדי פעם קפצנו החוצה להקל מן העומס שעליו ולהנחותו מצוק אל צוק. בתחתית הגיא התחלנו להתאמץ ולהפיל לצד השני. לאורך כברת דרך האחרונה של ההפלה המפרכת דחפנו את הג'יפ שאנו סופגים קילוחי אפר וסיסי אבנים מהגלגלים האחוריים. נטול נשימה איבדתי בהרים החשוכים שלפנינו. לו רק יכולנו למצוא דרך לעבור שם. הצבעתי כי אז הייתה לנו דרך נוספת לירושלים. כשהתקרבנו לבית סוסין אל המעיין, המפקד למרגלות הכפר, קפד עמנו בעורקים למראה דמות חמושה המנחה רכב בכיוון נקודה בה עמדנו. זחלתי בזהירות קדימה להתבונן בדמות המתקרבת. פתאום קפצתי בצמחת שמחה וירדתי ממרוצה מן ההר. הכרתי את נהג הג'יפ ואת חברו. היו אלה חברים מחטיבות הראל והציוני שבאו מירושלים. פגישתנו המקרית הייתה תגלית לכולנו. כל אחד משני כלי הרכב עבר את מחצית המרחק המפריד בין ירושלים העברית לבין מקור ישועתה. אם תימצא אפשרות להכשיר את הנתיבים שבהם באנו למעבר אדם ורכב, אפשר יהיה להציל את ירושלים. עלה בדעתי הד קדומים. זכרתי את פגישת החוצבים שנפגשו מתחת לאדמה בחוצבם בירושלים את הנקבע בימי חזקיהו. סוף ציטוט. הוחלט לא לאבד זמן ולגשר על פני הקטע הבעייתי בעזרת סבלים ופרדות. במקביל, החלו העבודות ההנדסיות לפריצת הדרך. הפורצים השתמשו בציוד הנדסי כבד כמו דחפורים וכן השתמשו בחומר נפץ. בעלייה הונחו רשתות למניעת החלקה והיו גם מסעיות שנדחפו על ידי טרקטורים במעלה התלול. השיירה הראשונה של המסעיות עברה בתאריך 10/6/48. הדרך תפקדה במשך חצי שנה וממש הצילה את ירושלים. באוקטובר 1948 נכבש הרכס מדרום לדרך בורמה וזה אפשר את סלילת כביש הגבורה, דרך צומת נחשון וצומת שמשון. הכביש נחנך ב-7/12/48 ובדרך הזו נסעו עד 1967 מהשפלה לירושלים. במקביל לפריצת דרך בורמה הונח גם קו מים לבירה בדרך העוקפת מחולדה לשער הגיא עם שתי תחנות שאיבה בדרך. מפעל זה נקרא מפעל השילוח. המים החלו להגיע לירושלים ב-11/8. ההפוגה הראשונה הוכרזה ביוזמת מועצת הביטחון של האום והמתווך מטעם האום פולקה ברנדוט. ההפוגה החלה ב-10/6/48 והסתיימה כארבעה שבועות לאחר מכן ב-8/7/48. השינויים בירושלים היו גדולים. דרך בורמה נפתחה ולעיר זרמו כמויות של ציוד, מזון ודלק. במשך ההפוגה בוטלה ההפעלה, התחדשה התחבורה הציבורית במידה מצומצמת, חודשה אספקת החשמל באופן חלקי וחודש שירות הדואר מירושלים לשאר חלקי הארץ ולחול. ב-26/6 נשבעו כל חיילי מחוז שבועת אמונים לצה"ל, פרט לאנשי האצ"ל והלח"י שסרבו לפרק את המסגרות שלהם בירושלים. הזמן נוצל גם להתארגנות הכוחות וציוד בנשק, כולל נשק כבד, מרגמות ותותחים. הנשק בהם צוידו הכוחות היה אחיד ושיפר את היעילות וטיב האימונים. קרבות עשרת הימים. תקופת הקרבות בין סוף ההפוגה הראשונה לתחילת ההפוגה השנייה נקראה קרבות עשרת הימים, שהתנהלו בכל הארץ. ב-10/7 כבש כוח גדנה את חירבת אל חממה, הר הרצל. ב-11/7 ירושלים הופגזה מהאוויר על ידי המצרים ושני יהודים נהרגו. חירבת מזמיל, קריית יובל, נכבשה על ידי כוח גדנה. ב-14/7 כוח של אצ"ל ופלוגת יונתן, גדנה, כבשו את מלחה. הערבים הגיעו בהתקפות נגד קשות שנהדפו. לאצ"ל היו בקרב הזה 17 הרוגים. ב-17/7 נכשל מבצע קדם לכיבוש מחדש של העיר העתיקה שנפלה ב-28/5. 18/7 היו קרבות קשים מול הליגיון באזור בית טורג'מן ובית מנדלבום שנשארו בידינו בסופו של דבר. באותו יום נכבשה גם עין כרם. ב-18/7 בשעה 18:00 נכנסה לתוקפה ההפוגה השנייה. לאחר ההפוגה השנייה, האש לא פסקה לחלוטין בהפוגה השנייה והמשיכו להתנהל קרבות באזור בית מנדלבום וגם במקומות אחרים. ב-27/7/1948 היו חילופי פיקוד בירושלים ומשה דיין התמנה למפקד מחוז ירושלים במקום דוד שאלתיאל. ב-16/9/1948 הגיש המתרווח מטעם האום הרוזן השוודי פולקה ברנדוט את הצעתו למזכיר הכללי של האום לכלול את ירושלים בתחום פיקוח של האום, בניגוד להמלצתו הקודמת לתת את ירושלים לערבים. ב-17/9 נורה הרוזן למוות על ידי ארגון שנקרא חזית המולדת, שהיה למעשה ארגון של הלח"י. ממשלת ישראל החליטה לפרק את האצ"ל והלח"י שכאמור פעלו באופן עצמאי בירושלים. האצ"ל פורק והחזיק נשקו, מאנשי הלח"י נאסרו 60 לוחמים. הצליפות בירושלים המשיכו, אבל שגרת החיים נכנסה עד עד למסולה. ב-30.11.48 נחתם הסכם בין משה דיין ועבדאללה איטל, מפקד הליגיון, שנקרא הפסקת אש כנה. ב-15.12 הוסכם על מעבר שיירות להר הצופים המפורז והחלפת השוטרים במרכאות במקום. ב-2.2.49 ממשלת ישראל פרסמה הודעה כי ירושלים היא בירת ישראל ואינה עוד שטח כבוש. ב-3.4.49 נחתם ברודוס ההסכם עם ירדן. בהתאם להסכם פינה צהל את הכפרים בית איקסה וחוסן ונכנס לבית צפפה, בתיר ואל קאבו. בשטחים שמדרום למסילת הברזל ותנועת הרכבות ירושלים התאפשרה. יש חלקים בהסכם שהירדנים לא קיימו, כמו בהסכם נקבע שהישראלים יוכלו לפקוד את המקומות הקדושים במזרח ירושלים, בהם הכותל המערבי והר הזיתים, וגם מקומות ציבוריים כמו האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה, ותתאפשר תנועת ישראלים בכביש לטרון ירושלים. אך השלטון הירדני לא כיבד את החלק הזה בהסכם. עד כאן.